שלום רבותיי, ברוכים הנמצאים. אנחנו היום מתחילים בשעה טובה את אחד המאמרים היסודיים של הרב קוק בכלל ובספר אורות בפרט, שנקרא מהלך האידאות, למהלך האידאות בישראל. מה בעצם אנחנו הולכים ללמוד השנה? כמה שנספיק, כמובן לא נספיק את כל המאמר הזה, אבל לפחות את הכיוון העקרוני. מה בעצם אנחנו הולכים לברר? אנחנו יודעים, ונדבר על זה בעזרת השם בבניין אמונה בצורה יותר מסודרת, אבל באופן כללי, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא, אם אפשר לומר, שני ממדים בעולם. הוא ברא ממד שנקרא טבע, והוא ברא ממד שנקרא היסטוריה. דהיינו, העולם הזה כפי שאנחנו קולטים אותו, נפגשים איתו, חיים בו, הוא עולם שמכיל שני ממדים. ממד אחד שנקרא לו טבע, דהיינו, הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, שהיא נקרא לזה הלבושים שלו בעולם שלנו, כמו דומם, צומח, חי, מדבר וישראל, זה בחינת טבע. כשאנחנו יכולים לחלק בעצם את הטבע הזה לשתי קטגוריות. קטגוריה אחת, דומם, צומח, חי, שהמשותף לקטגוריה הזו היא שכל הדומם, הצומח והחי פועלים על פי חוקים קבועים הנקראים אינסטינקט. מילים אחרות, הם חסרי בחירה, אין להם בחירה חופשית. ולמעלה מהקטגוריה הזאת שנקרא לה טבע, דומם, צומח, חי, יש קטגוריה יותר עליונה הנקראת אדם, ובפרט ישראל שבאדם, שהוא כבר, אם אפשר לומר, מצטיין, מתייחד בבחירה חופשית. הוא ממלא בהכרה שכלית, הוא ממלא בכן ולא, בטוב ורע. האדם הוא הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, שפועלת בהיסטוריה, והיא פועלת בהיסטוריה בתוך הטבע. ניקח אולי דוגמה מטופשת לגמרי, גן חיות, החיות הן טבע. האדם הפועל בטבע החליט ליצור מציאות שקוראים לה גן חיות, שיבואו אנשים ויבקרו את החיות במחאות, או את עצמה יבקרו את החיות הנמצאות בכלובים. כלומר, האדם קובע מה יעשה עם הטבע, עד כדי כך למשל שהוא יכול לשלול את החופש הבסיסי של החיה. לא אמרנו שבגלל זה רע, רק אני אומר נתון. בכל אופן, אם כן, העולם שלנו מורכב משני ממדים. ממד נקרא לו אינסטינקטיבי, הנקרא טבע, ממד בחירי שמופיע על ידי האדם וישראל שבאדם שנקרא לו היסטוריה, ואפשר לומר את זה בצורה אחרת, ההיסטוריה מופיעה בטבע. בסדר, כבר שאני ברור. ההיסטוריה מופיעה בטבע. אם אני אצייר איזשהו ציור ששמענו מהרב צוק אמן הרבה פעמים, נכון יהיה לומר שבעצם העולם שלנו מורכב משני צירים. ציר אחד הוא הציר הקבוע, מכאן לכאן, נקרא לו הציר האופקי. הציר השני הוא הציר האנכי, הוא משתנה. הציר האנכי הזה זה ההיסטוריה. ומשנת אחד לבריאת העולם, נגיד נצייר אותו פה, משנת אחד לבריאת העולם, עד סוף ימות היסטוריה שלנו, שנת 6,000. ואחר כך בעזרת השם, עולם הבא וכו'. הטבע הוא קבוע, זה ציר הטבע. וזה ציר ההיסטוריה, וההיסטוריה מתקדמת בתוך הטבע. נגיד את זה במילים אחרות, קצת יותר פשוטות, המשך חוכמה מעיר הערה מאוד מאוד חשובה, שאם אנחנו מתבוננים בספר בראשית בבריאת העולם, נמצא שעל כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא חוץ מן האדם נאמר וירא אלוקים כי טוב. ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי, ביום השני לא בגלל ה... את המצוות של השווה, אבל כל מה שהוא ברא בטבע נאמר כי טוב. חוץ מביום השישי, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, לא כתוב כי טוב, לא כתוב שזה טוב. מדוע? אומר בעל המשך חוכמה, הדומם, הצומח והחי, שקראנו להם כרגע טבע, למרות שגם האדם וישראל הם חלק מהטבע, אבל הם כבר ההיסטוריה שבטבע. הדומם, הצומח והחי פועלים על פי חוקים קבועים שהקדוש ברוך הוא הטביע בהם מעצם בריאתם. דהיינו, התרנגולת תמיד תטיל ביצה, ותמיד מהביצה הזאת תצא תרנגולת, והתרנגולת הזאת תעשה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליה מאז שהיא נבראה. קוקוריקו. היא לא תעשה מה וגם לא מו, תמיד היא תעשה קוקוריקו. המים תמיד יהיו קרים ותמיד יזרמו מגבוה לנמוך. השמש תמיד תנוע באיזושהי תנועה ממזרח למערב וכו'. היא לא נעה, כן, אבל נגיד,
איך שזה נראה לנו.
בכל אופן, אם כן, הדומם, הצומח והחי המשותף שלהם הוא שיש להם חוקי טבע קבועים, ועל כן מאז שהאלוהים ברא אותם הם עושים בדיוק את מה שהוא מצפה מהם. ולכן וירא אלוקים כי טוב. וירא אלוקים כי טוב, כי באמת הטוב שהוא ברא בהם, דהיינו הטבע שלהם, האופי שלהם, התכונה שלהם, תצא לפועל מזמן בריאתם עד סוף ימות עולם. לעומת האדם שהוא יצור בחירי, מי יודע אם יבחר בטוב? אז איך אפשר להגיד על האדם וירא אלוקים כי טוב? אולי האדם יעשה רע, דהיינו אולי האדם לא יהיה מה שהוא. התרנגולת תמיד תהיה תרנגולת, אבל האדם לא תמיד יהיה מה שהוא צריך להיות אדם. קל וחומר ישראל, נראה בהמשך קל וחומר, למה? לא תמיד הוא יהיה ישראל. אז איך אפשר להגיד עליו וירא אלוקים כי טוב? אם כן, דווקא מדרגת האדם שיש בה בחירה חופשית יכולה, ומתוך הבחירה החופשית הזאת יכולה להגיע ליתרונות עצומים שלא החי הצומח עוד לא יכולים להגיע אליהם. דווקא מפני זה הסכנה המצויה באדם הרבה יותר גדולה, ולכן אי אפשר להגיד עליו כי טוב. אבל אם האדם יבחר בבחירתו החופשית בטוב, אז הוא יעלה את כל הבריאה ממדרגת טוב למדרגת טוב מאוד, מטוב אינסטינקטיבי קבוע לטוב בחירי אנושי. אם כן, כל מטרת הבריאה היא להעלות את העולם מטוב לטוב מאוד. נראה בהמשך איך זה פועל. בכל אופן, מה אתה רוצה להגיד כהקדמה?
איך הוא עושה את זה?
איך הוא עושה את זה, מה? איך האדם עושה את זה? אדם גוי. מביא את אישיותו לידי ביטוי בשבע מצוות בני נוח, לכותרת כללית. איך האדם מישראל עושה את זה? מביא את עצמו לידי ביטוי לתרי המצוות, מידות ישראליות, שכל ישראלי, וכו' וכו'. אבל זה נושא שלם, זה לא נפתח את זה עכשיו. בכל אופן, כן, איך זה קשור לנושא שלנו? כשאנחנו מתבוננים על ההיסטוריה, אנחנו צריכים להתבונן על ההיסטוריה כמו שהרב היה קורא לזה, לא היסטורי, לא היסטוריה בתת, דהיינו סיפור שפעם היה, או שאין לי צורך ללמוד אותו, או שאני לומד אותו כדי להסיק מסקנות פוליטיות, כלכליות או אחרות, אלא כשאנחנו לומדים היסטוריה, אנחנו לומדים אסתריה, דהיינו איך הקדוש ברוך הוא, האינסוף ברוך הוא, מופיע על ציר הזמן שניתן באחריותו של האדם בתוך הטבע. אסתר, יא. איך הקדוש ברוך הוא מופיע על ציר הזמן בתוך, אם אפשר לקרוא לזה, ציר המקום, על ידי האדם שנבחר להיות זה, ודווקא האדם מישראל, הרי בהמשך, שנבחר להיות זה שיגלה את האלוהי שבעולם הזה. אז אם כן, ההיסטוריה זו בעצם חשיפת האלוהי או הופעת האלוהי בזמן, הטבע. זה היסטוריה, אסתריה. אם כן, מה הכוונה מהלך האידאות? אידאה, כמובן, ערך, אידיאל, כן? אידאה, ערך, אמת. מהלך האידאות זה לנסות לבחון את המהלך ההיסטורי העולמי מאז בריאתו עד סופו, על פי הערך האלוהי שאמור להתגלות בו, עד שבסוף העולם יגיע לתיקונו, שלמטרתו הוא נברא. אולי נגיד זה במילים אחרות. הפסוק אומר בספר משלי, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. אומר המלבין במקום, מה ההבדל בין שני המושגים זמן ועת? זמן זה טכני, עת זה תוכני. דהיינו, זמן, היום אנחנו נמצאים בד' אלול התשס"ח, יום חמישי בשבוע, שעה 12:15. עד לכאן נתון, עובדה. אבל מה המשמעות של הזמן הזה? מה התוכן שאני נותן לזמן הזה? הזמן הוא טכני, התוכן זאת המשמעות, זה הערך של הזמן. אומות העולם כשהן משתייכות לזמן, הן משתייכות אל הטכני של הזמן.
לכן כשרבי יהודה הלוי נשאל על ידי הכוזרי, כמה שנים אתם מונים היום לבריאת העולם? הגוי ציפה, הכוזרי ציפה, שיענה לו תשובה טכנית פשוטה, 4,500 שנה, נקודה. אבל רבי יהודה הלוי לא, 4,500 שנה, ואת מתחיל לפרט לו. לא אתה מפרט, זה לא ממין השאלה. נכון, הגוי לא יודע לשאול, אבל אני חייב לענות לו. או אני חייב לענות לעצמי. כלומר, אני חייב להתייחס אל הזמן לפי הערך של הזמן. ולכן הזמן לא משנה כמה זמן היה, אלא משנה מה קרה בזמן הזה, מה נעשה בזמן הזה. ולכן רבי יהודה הלוי אומר, מתחיל לפרט את הופעת האנשים האלוהיים שהופיעו בזמן, שנתנו את התוכן והמשמעות לזמן. כל אחד מאיתנו יודע בחיים הפרטיים שלו, שלא משנה מה הזמן, משנה מה קורה איתו בזמן. זה מה שמשנה. אז יכול להיות אדם חי 70 שנה, אבל הוא חי בזמן, הוא לא חי בעת. לכן לכל זמן, זה נכון, גם לבעלי חיים יש זמן. אבל לחפץ יש עת, ועת לכל חפץ. דינה עקרוני. לכן מהלך האידאות, הכוונה, אנחנו הולכים לנסות להבין את סדר הופעת השם בהיסטוריה, שבשביל הופעת השם הזו נברא העולם, ובסוף ההיסטוריה המטרה הזאת תצא לפועל. זה ודאי לנו, אנחנו מאמינים שזה יצא לפועל. העולם הזה לא נברא לחינם, יש לעולם הזה מטרות. בסדר? איך אני לא מבין את אותו אדם, שיכול להיות שזה לא מעטים יושבים פה כרגע, שאומרים לעצמם, היות ואני מתחיל את הלימודים באוניברסיטה אחרי החגים, כי אני צריך להסתדר בחיים, או פסיכומטרי וכו', ובינתיים יש לי זמן חופשי, וסתם חבל על הזמן, אז נבוא לאיזה חודש קצת להרגיע את המצפון, כי הרי אלוהים בשדה, המלך בשדה, וקצת אולי לקנות כמה קניינים של אינפורמציה וכו'. אבל כשיגיע הזמן שאנחנו נצטרך להתייצב בשערי הפקולטה, אז אנחנו חוזרים אל הזמן. ריבונו של עולם, איזה ערך יש לחיים בזמן אם אנחנו לא מגלים את העת שלהם, את התוכן, את המשמעות? אז מה אתה מציע, לשנות את התוכניות? א', אולי כן, לא צריך להיבהל מזה. ב', נשמח לדבר על זה אם צריך לחשוב ביחד. כן, מה השאלה? לצערנו הרב, רוב בני אדם בהיסטוריה וגם בדור הזה במין האנושי חיים של זמן ולא חיים של עת. ותקנו אותי אם אני טועה, כמו שפעם היה מישהו שאמר ברדיו. הוא עדיין קיים מישהו הזה ברדיו? מה?
לא רוצים שתקנו.
לא, תקנו אותי אם אני טועה. הלוואי שאני הייתי טועה. חיים זה מין שטף של זמן. הייתי אומר אולי את זה במילים אחרות, יש שני סוגים של זמן בחיים. יש זמן כמות ויש זמן איכות. זמן כמות זה שהזמן עובר על ידך, זמן איכות זה הזמן המשמעותי. ראיתי פעם בשפת אמת דבר מתוק, אם נצא עם זה מהשיעור, שווה השיעור הזה. ראיתי פעם בשפת אמת, למה הרב כותב משהו מעין הדבר הזה? ואברהם זקן בא בימים. אם התורה אומרת שאברהם היה זקן ובא בימים, משמע שזקן ובא בימים זה שני דברים. מה ההבדל בין אדם זקן לבין בא בימים? אומר בשפת אמת, יש אדם שהימים באים אליו, ויש אדם שהוא בא אל הימים. אני מצייר את זה בצורה קיצונית. יש אדם שהוא קם בבוקר, לא יודע מה הוא עושה עכשיו. טוב, אז הוא מתחיל להשתתף עם המציאות. הזרם של החיים מתחיל להזרים אותו. אז נגיד, אדם כזה זה אדם לא נורמלי. אבל יש אחד שהזרם של החיים, דהיינו המציאות, הצרכים, כל מיני לימודים אקדמיים, פרנסה, התמקום בעבודה וכו'. כל זה מתחיל להזרים אותו. אז יש אדם שהימים באים אליו. הימים קובעים לו מה יהיה איתו. אבל יש אדם שהוא קובע מה יקרה עם הימים. הוא נותן את הערב והמשמעות לכל יום ויום, עד כדי כך שאומרת התורה על אברהם, אברהם זקן. ואתה יודע מה קורה לאדם זקן לפעמים? שמרוב שהוא התרגל אל החיים הוא נשחק. שחיקה. המחלה, שחיקה. רואים את זה בכל עבודה, לא רק במקצוע ההוראה. אדם שחוק. אדם שחוק במשפחתו, אדם שחוק כלפי זוגתו, אשתו, ילדיו, אדם שחוק בעבודה, אדם שחוק, חס ושלום. אז המחלה הזאת של השחיקה, של הזקנה, שיכולה להופיע בשחיקה, היא יכולה להביא את האדם לזה שהוא חי מכוח האנרציה, הוא כבר מתרגל, הוא לא בא לכל יום ויום כאילו הוא חדש, כאילו רענן, כאילו משהו אחר עכשיו מופיע בעולם מתוך עמוד השדרה שהוא בנה. אברהם היה זקן, זה לא חידוש. החידוש שכשהוא הזדקן, הוא בא לכל יום, בא מלשון ביאה, חיבור, ביאה. הוא בא, והיה כי תבואו אל הארץ, לא מספיק לגור פה, צריך לבוא אל הארץ, צריך לברול את הארץ. מה זאת אומרת? צריך להיות שייכים אליה חיבור פנימי. בא, כי תבואו אל הארץ. ביאה. זה לא מילים גסות, זה מה שכתוב בתורה. אותו דבר פה. אברהם זקן בא בימים, הוא בא. כשהוא בגיל 175 עלה למרומים, כל יום ויום אברהם אבינו אמר, ריבונו של עולם, גיליתי את העת בזמן. גיליתי את האידאה במציאות. לא נכנעתי לעולם של צרכים. לא נכנעתי לעולם של קטנות. ניסיתי לגלות בתוך העולם של הצרכים את האידאות הגדולות ולרומם את כל העולם הזה. הפכתי את העולם מטוב לטוב מאוד. ראיתי אותך, ריבונו של עולם, בתוך ההיסטוריה. חשפתי את זה לכל האנושות. והעולם יגיע לתיקונו בזכות כל זה. זה מה שאנחנו הולכים ללמוד. איך האידאה האלוהית הולכת ומתבררת במהלך, נקרא לזה, ההיסטוריה האנושית. בסדר? בבקשה. בניון, כן. נכון.
אבל הרבה פעמים אתה רואה שיש איזשהו רגעת אדמה, צונאמי, משהו שהוא לא אדם, וגם הוא עושה הרבה
במציאות. תרשה לי להרחיב את השאלה שלך. שואל בנימין, בצדק, אם מה שאמרנו זה כל כך יפה, אז למה במציאות זה מופיע בצורה כל כך לא יפה? כלומר, א', איך יכול להיות שאם האדם נברא כדי לתקן את העולם, איך יכול להיות שהאדם הזה מקלקל? ואיך יכול להיות שבחיר האדם ישראל מקלקל? בית, שואל בנימין, יותר מזה, לא רק שהאדם הרבה פעמים נכנע לצרכים ולא מביא את האידאה אל הצרכים כפרט, ככלל וכו', אלא הרבה פעמים אתה רואה תופעות טבע כמו רעידת אדמה, הרגש, צונאמי וכו', שכביכול הטבע, אם אפשר לומר, משתלט על ההיסטוריה. כלומר, המציאות האינסטינקטיבית מכריעה את המציאות הבחירית הנקראת אדם. איך זה יכול להיות? את השאלה הזאת שואלת הגמרא, פרק 9 מסכת ברכות. ויש שם אין היה מופלא ביותר, שלמדנו אותו מתי שהוא, בשנה, שנתיים, לא זוכר כבר מתי זה היה, באחת מרעידות האדמה האחרונות. איך להתייחס לרעידת אדמה? איך יכול להיות שפתאום הקדוש ברוך הוא מניע את הטבע ושם אותו מעל ההיסטוריה? איך יכול להיות שהאדם כביכול נכנע לכוח נמוך ממנו? דרך אגב, בנימין, השאלה הזאת היא שאלה פשוטה של כל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו. איך יכול להיות שהכוח האלוהי שבי נכנע לכוח הטבעי שלי? דיינו, איך יכול להיות שאני נכנע כשאני אוכל? כשאני נכנע כשאני רואה אדם מנקבה? כשאני נכנע כשאני ישן? כשאני נכנע כשאני רואה את מדינת ישראל וחושב שזה ככל העמים בית ישראל? וכולי, איך יכול להיות? זאת השאלה. איך יכול להיות שהאדם האלוהי נכנע לאדם התחתיתי? הנפש הבהמית נכנע את הנפש האלוקית, איך זה יכול להיות? זאת השאלה בדיוק. בבקשה. אפשר לשאול הרבה? בבקשה. ככה יש לי זמן לשתות את הקצפת של אחי יהודה, תודה רבה. כן.
המשך הזה שכאילו ויהיה כיתו, יכול להיות שבכורה,
לא. בוא נאמר ככה, האם במציאות כפי שנקלטת אלינו יש רע? כן. האם באמת זה רע? לא. האם אני צריך להיות אדם מזוי שאומר אין רע? לא. האם אני צריך להיות אדם נמוך שתקוע ברע? לא. אם אתה כל המשפטים האלה? לא, כי זה אחד לגבי השני, זה חשוב. האם זה נכון לומר שיש בעולם הזה רע כפי הקליטה שלנו? כן. כן. האם זה נכון להגיד שיש רע מעבר לקליטה שלנו? לא. ולכן אני ניגש אל הרע בשני ממדים. ברובד הטבעי, כפי שהטבע קולט את זה, אבל אני מחויב לגשת אל הרע ברובד על טבעי. איך מתמודדים עם מוות? התורה לא אמרה לך דלג על הרע, דלג על המוות, אין מוות, כי בעצם הנשמה חיה בעולם הנשמות, כי אחרת אין צורך להתאבל, אין צורך להשתקם מהאבלות, אין צורך. אז למה התורה אמרה שבעה ימי אבלות, 30 שנה יורצייט וכו'? למה? כי ברובד הטבעי האדם חייב לעבור איזשהו תהליך טבעי כדי שהוא יוכל להתמודד עם חיסרון מבחינתו, שכרגע נפער החלל הזה במציאות כלפיו. זה של הנשמה, אם זכתה יותר טוב לה מאשר הייתה פה, זה נכון, אבל זה שלה יותר טוב שם, זה לא אומר שלי יותר קל פה. הידיעה שלה טוב שם עושה לי את החלל, או מקלה עליי להתמודד עם החלל, אבל אני סוף סוף בן אדם. לכן אדם שאומר אין בעולם הזה רע, הוא אדם חולה נפש. אדם ששקוע ברע הזה הוא אדם חולה נפש, אולי יותר גרוע מהחולה נפש הראשון. למה אני אומר את כל זה? יש אנשים שכשהם חושבים שהם מתחילים להתעורר ולהידבק בערכים אלוקיים רוחניים, אז כביכול הכל טוב, איזה מין הזיה כזאת. זאת סכנה גדולה מאוד. יש בעולם רע, ומהרע זה צריך להישמר ולהיאבק בו ולהרוג אותו ולהשמיד אותו, ולא להגיד הכל טוב. יש רע, יש כאן חשבון אלוקי, איך הרע הזה יוביל לטוב. נכון, הרב סולובייצ'יק במאמר צדיק ורע לו בספר איש האמונה כותב שמה שכתוב בסוף מעשה בראשית, והיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מתי זה נאמר? ביום השישי. וכידוע לפי המקובלים, כל יום בבריאת העולם כנגד 1,000 שנות היסטוריה. אם כן, 6 ימי בריאה, 6,000 שנות היסטוריה, 6,000 שנות היסטריה. אם כן, בסוף ימי ההיסטוריה נראה איך הכל היה טוב מאוד. בסוף. עד כדי כך שנפסק בפוסקים, שכל מה שברכנו עליו דיין האמת פה, נברך עליו לעתיד לבוא, הטוב והמטיב. אבל עכשיו מה נברך עליו? שלא נברך, דיין האמת. תמות שלעתיד לבוא נברך, הטוב והמטיב. אבל לעתיד לבוא, לא יתבלבל. אז האם יש בעולם הזה במדרגתו עכשיו יתרע? כן. לכן לא להיות אנשים מזויים. מה נשמע? הכל טוב. מה חזרת בתשובה? הכל טוב. זה מין אדם חולה נפש שמעקם את אלוקים בשביל המחלת נפש שלו. זה לא מצחיק, זה עצוב מאוד. לא אמרנו שלא. אני יודע שהכל לטובה, אבל עכשיו רע לי. תגיד, אדם שנשבר על הרגל והוא לא יכול לדרוך על הרגל, רע לו או טוב לו שאין לו שתי רגליים כרגע? רע לו. מה, אתה אדם הזוי? אתה אומר טוב לו? מה, התורה עושה אותנו לא נורמליים? חס ושלום. אנחנו עקומים, אז אנחנו עושים את התורה לא נורמלית. תו אביד. לתו אביד בשורש הפנימי. לתו אביד בשורש הפנימי במציאות, ותו אביד למה שיצא מזה, זה ראש המשך הדרך. כרגע אני עם רגל מגובסת, כנראה יש בזה שורש חיובי. זה מלמד אותי קצת איזונים בין גוף לדברים אחרים, יצמח בי כל מיני דברים. בסדר גמור, מצוין. מה? נכון, בעולם הזה יש דברים גם לא טובים. מה? מה זה יכול להיות שהרגע יצא מזה טוב? מה זה יכול להיות? אני מחויב להוציא מזה טוב. מהרגל המגובסת שלי כרגע, ודאי. אבל לראות את כל התמונה כטובה, זה מחלת נפש. תראו כמה חשוב לדבר על זה מתוך כל ההערות האלה. רק שנייה, כבודו רצה לשאול משהו, בבקשה. כן.
בבקשה. אני שומע, לגבי מה שאמרת, שאדם אמר עליו טוב, 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 ובסוף על האדם עצמו לא נאמר טוב מאוד, אבל הפסוק אמר משהו, ומקודם, והילה טוב מאוד.
על כל מעשה בראשית.
על כל מה שהוא עשה, על כל מה שהוא עשה, כולל את האדם.
האדם יכול להביא את העולם לטוב מאוד.
כן, אבל הקדוש ברוך הוא אמר על האדם טוב מאוד, ואנחנו יודעים שהמאוד זה היצר.
אנחנו יודעים שטוב מאוד, מה שאתה אומר שהמילה מאוד, יש בחז"ל 15 דרשות בערך למילה מאוד. מאוד זה יצר הרע, מאוד זה מוות, מאוד זה גיהינום וכו'. בתורתו של רבי מאיר כתוב טוב מאוד, אל תקריא מאוד, אלא טוב מות. כלומר, מה אנחנו מגלים פה לפי חז"ל? שהטוב מאוד, היותר טוב מאוד, היא שאנחנו יכולים להיפגש איתו בעולם הזה, הוא מאוד קטן לעומת הטוב מאוד של החיים אחרי העולם הזה. קרא טוב מוות. אבל ההלכה לא כרבי מאיר, כי לא יכלו חכם לרדת לסוף דעתו. אבל לא הבנתי מה השאלה.
שאמרת שעל האדם לא נאמר טוב.
לא נאמר טוב.
לא סתם טוב, נאמר טוב מאוד.
בתנאי, בתנאי שהוא מביא את העולם למה שהוא צריך להיות. כמו שאומר המדרש בקהלת, כל מה שבראתי לטובתך, תתקן ואל תקלקל.
זה רציתי לשאול, אם הקדוש ברוך הוא ברק האדם ורצה שהאדם יעשה את רצונו, נכון? למה הוא בחר אותו בחיים?
לא הבנת. אתה שואל בעצם למה צריך בריאה?
לא למה צריך בריאה.
זה מה שכבודו שאל.
הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא רצה, ניקח דוגמה למשל אדם שיש לו חיילים, הוא רוצה שהחיילים שלו יעשו את רצונו, נכון? אז הוא יברא אותם, או נגיד ככה, נגיד מכונה, זה לא דוגמה, נגיד הוא עושה מכונה, הוא רוצה שהמכונה שלו תעשה את רצונו.
אבל זה בדיוק, זה לא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנחנו נעשה את רצונו כרובוטים, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו כרובוטים, כמכונות, כחסרי בחירה, הוא רוצה שנעשה את רצונו מתוך בחירה.
למה?
למה? זאת שאלה גדולה, השאלה הזאת. תרשה לי במשפט אחד מזווית אחרת.
כתוב בירושלמי הביטוי הבא: גדול חידוש השם מחילול השם. כך כתוב בירושלמי. יש לי שאלה. לך יש פנקס בכיס?
כן.
אתה כותב שם מדי פעם בטח כמה דברים, נכון? נראה לי שאת הביטוי הזה לא היית כותב, כי חבל על הדפוס, על הדיו. חבל על הדף. גדול חידוש השם מחילול השם. תודה רבה חכמנו, שהכוח לחזה. אז מה חדר רצו להגיד כאן? אלא שבלשון הקודש מם ומזו יכולה להיות אחת משניים: או מם היחס, ואז אני באמת יוצר יחס בין שני דברים, או מם המקור, נכון? גדולה הכנסת אורחים, לא מאשר הקבלת פני שכינה, אלא יש שתי מדרגות של הכנסת אורחים. זה לא שיש פה הכנסת אורחים מול שכינה, אלא יש הכנסת אורחים בשתי רמות. או שאני חושב שהאורח הזה הוא סך הכל איזה 80 קילו בשר שצריך לתת לו ארוחת ערב, או שהאורח הזה הוא הופעת השם שצריך לתת לו גם ארוחת ערב, אבל הוא הופעת השם. אז גדולה הכנסת אורחים אם אני קולט את האורח עכשיו כשכינה, הוא השכינה בעצמו. גדולה הכנסת אורחים מהקבלת, מתוך שאני מבין שאני מקביל פני שכינה. אותו דבר פה, ככה מסביר רב ציודה: גדול קידוש השם מחילול השם. יש, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אם נתחבר רגע למלאך האידאות, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם למטרת קידוש השם. בסוף ההיסטוריה המטרה הזאת תתממש בפועל, יהיה בפועל קידוש השם, בעזרת השם יהיה קידוש השם. עכשיו כל השאלה היא על הדרך, הדרך בין נקודת המוצא לבין המטרה, עליה אנחנו עכשיו מדברים. האם המטרה שהיא קידוש השם תצא לפועל דרך שהיא קידוש השם, זאת אפשרות האלה. לנו הכל ילך חלק. אני יהודי, יש לו נשמה, מתקרב אל השם וממשיך להתקרב וממשיך להתקרב, הולך ומתעלב ומתעלב. מדינת ישראל שהיא ספרת גולתנו, הכל ילך חלק, מקימים עוד יישוב ועוד בית מדרש ועוד תעשייה ועוד עירת שמיים ועוד מידות טובות, הכל על פי התוכניות, הולך לפי הסדר שאנו רוצים. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהדרך היא תהיה גם מלווה בחילול השם. חילול מלשון חלל, מלשון התחלה, מלשון חולין. ואז התברר לעתיד לבוא שאפילו צדדים שהופיעו אלינו בזמן הזה כרגע כרע, כחלל, כחילול השם, אפילו הם הקדוש ברוך הוא מצרף גם אותם לקידוש השם הגדול שהופיע בהמשך. אז גדול קידוש השם הצומח מחילול השם יותר מקידוש השם הצומח מקידוש השם. ובשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן בחירה לאדם, הוא יפרד בחירה לישראל כדי שיקדש את השם. אבל גם דרך הקומיות שנקראת חילול השם, גם דרכה יצמח חילול, יהיה קידוש השם. איזה קידוש השם יצמח כשאנחנו נגלה איך השואה הייתה חלק מתהליך הגאולה, להבדיל אלף אלפי הבדלות. איך גירוש גוש קטיף היה חלק מתהליך ההתיישבות והעצמה הרוחנית הלאומית שלנו בארץ ישראל. איזה קידוש השם יצמח, איך הקדוש ברוך הוא חשב בגאונותו במחאות לצרף מהלכים כאלה עקומים בשביל היושר האלוקי. מדהים. לכן עניתי לך ולא עניתי לך. קצת, משהו.
דוגמה
למה?
לדוגמה,
אדם לא קם בבוקר לתפילה. דוגמה, אדם לא קם בבוקר לתפילה, בסדר? יפה. נגיד יום ראשון הוא לא קם, לא רק ראש חודש אלול היה יום שני, א' אלול יום שני, נגיד ביום שני הוא לא קם, פתאום מתעורר, אלול, פאניקה. טוב, יום אחר הוא אומר אני שם בזמן, יום שלישי הגיע ג' אלול, וטוב, לא קם הרב קוק, מה?
טוב, וכולי וכולי. והגיע יום חמישי, הגענו לדלת אלול. דלת אלול הוא מתעורר. מה שגרם לו להתעורר בדלת אלול, זה כל הרשמים שהרשימו את נפשו בימים הראשונים של אלול, שהוא לא קם. הוא דפק לעצמו על השולחן ואמר, תתעורר, יא בן אדם, בן אדם עליך נרדם. קום קרה. נכון? אנחנו ספרדים. לא באמת? כלומר, מה אתה רואה? שכל הקלקולים שהופיעו בשלבים הראשונים וזיעזעו את הנפש האנושית, עכשיו אם ניקח את זה ברמה ההיסטורית של מין אנושי, זה הרבה יותר גדול ומשמעותי כמובן, כן? זה היה חלק מתהליך ההשכמה, תרתי משמע, בדלת אלול. נכון או לא? אני לא רוצה לפתוח פה עכשיו סיפורים, אבל אני בטוח שיש פה מלא סיפורים שבדיוק בדיוק, אומר אבי, הנה אבי מחבק את המחשב, אומר אבי, בדיוק, יש פה הרבה, ברוך השם, הרבה סיפורים של כל מיני תהליכים שאנשים עברו כאלה ואחרים, לא חביות דווקא בעוד, כל אחד התהליכים שלו, יכול להיות חברה, יכול להיות עבודה, יכול להיות כאלה סיבות, שבסופו של דבר דפקתי על השולחן של עצמי ואמרתי, עצור, מה קורה פה? תתעורר חביבי.
ביום שלישי
ורביעי
שלא קמת
זה כאילו זה בעיה, לא, אז זה הרב מדבר בורות התשובה. כלומר, אחרי שאני קמתי ביום חמישי, איך אני צריך להתייחס למה שקרה בימים הקודמים? האם אני צריך להיות מלופף בכל הקלקולים וכל החסרונות, או להגיד לא, זה הקדוש ברוך הוא אתה עשית, אתה לא הערת אותי ביום ראשון, אתה לא הערת אותי ביום שני.
איפה זה
בורות התשובה? בורות התשובה, פרק ט"ז, פסקה א' כוכבי, תסתכלו תזיין א' כוכבית, יש שתי פסקאות א', א' כוכבית. את הפסקה צריכים ללמוד אותה, אולי אני אלמד אותה בזאת השם בחודש שלך. מאשיב
את הקדוש ברוך הוא
שלא. לא, לא. זו פסקה גדולה, במשפט אחד. נקודת המוצא של האדם לחטא, שהוא אחראי. לכן, אומר שאמרה בתחילת הפסקה הזאת, אין לאדם להאשים אלא את עצמו. הוא לא יכול להאשים לא את ההורים שלו ולא את הקיבוץ שהוא גדל שם ולא את זה. הוא מאשים רק את עצמו. אחד מהיסודות, הנה אפילו זה מסומן, אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו, שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם, ודווקא מפני שהוא גרם לעצמו להתקלקל, הוא יכול לגרום לעצמו לתקן. כי אם הוא תולה את הכל בריבונו של עולם, אז זה גורל, אז נו, אז זה לא תלוי בו, אז לא יכול לעשות תשובה, אז חבל על הזמן.
זה משהו אינדיבידואלי שלו, זה מעטפת שלו.
הבנתי.
זה תלוי בו.
תלוי בו, אין לו תלוי בו. מה שתלוי בך, תלוי בך. מה שלא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה ממך.
שכנים, חברים?
לא תלוי בך. אתה צריך לדאוג למה שתלוי בו. כלפי עצמו, כלפי העולם. עוד פעם, רבותיי, אנחנו סוטים מהנושא, אבל אם אתם רוצים, אני לא אביא סתות. אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם, הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו. שוב שמענו הרב צוקרמן, רוקד רקדן, שוחה שחיין, סוטה שטן. אם כן סטיות, הכוונה שטן. שטן הכוונה לסתות. אומנם בכיתת אמונה בסדר בוקר נוהגים קצת לסתות, כי אנחנו רוצים לקדש גם את היצר הרע, דיני טוב מאוד, גם את השטן, הוא יצר הרע ומלאך המוות הוא שטן, אבל אני לא אוהב לסתות, כי זה מבלבל אנשים, אבל משהו לפחות שלוש דקות, רק שנייה. אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם, הוא הכרת האחריות של האדם על מעשה. האדם לא יכול להגיד, אתה יודע למה אני ככה? כי אני גדלתי בבית ההוא, כי אני התחנכתי בחינוך הזה, כי הקדוש ברוך הוא שם בי מידות כאלה על הפנים. לא. אתה אחראי על עצמך מהשלב שבו אתה עומד כבר על הרגליים של עצמך, נגיד גיל 15, שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם. ולכן פוסק הרמב״ם להלכה שמצוות התשובה היא הוידוי. למה? כי בוידוי אדם מודה שהכל תלוי בו. וממילא דווקא בגלל שהוא מודה שהכל תלוי בו ביחס לקלקולים, הוא פותח לעצמו את פתח התשובה שהכל תלוי בו ביחס לתיקון. כי אם הכל תלוי באלוהים, אז מי אני? בובה ותיאטרון בובות, אז אין בי שום טעם, אז אני לא יכול לחזור בתשובה. וזהו גם כן תוכן הוידוי המחובר עם מצוות התשובה, שמודה האדם, מודה מלשון הודעה על האמת ומלשון תודה, כמו שהרב כותב תפילת התריעה, שמודה האדם שאין שום עניין אחד שיש להאשימו על החטא ותוצאותיו, כי אם אותו בעצמו, אני השם בלבד, רק אני. ובזה הוא מברר לעצמו שהוא השם, את חופש רצונו ועוצם יכולתו. ואז אם הוא אשם, אז הוא גם יכול לצאת לתקן,
כי זה תלוי בו, כי זה תלוי בו, רק בו, לא באף אחד אחר. ומתוך כך הוא מפנה לפניו את הדרך לשוב אל השם. ואז אומר הרב, ואחרי שהאדם יודע שאין סתירה בדברים הפוכים אצל הבורא, זו סוגיה שלמה שאני באמת לא רוצה להתפזר עליה יותר מדי, ואחרי הידיעה הבהירה שהשאלה על דבר שני הפכים בנושא אחד רק תכונה יחסית לנו, שאנחנו לא יודעים להצטדר עם שני דברים שנראים לנו הופכים לחלוטין, כל ההקדמה לחצי השני, אחרי שאני אומר שהכל תלוי בי ואני חוזר בתשובה, אחר כך הננו נכונים להבין שיש מקום גם להשקפה של בחירתו של האדם וחופשו, בחירתו החופשית, וגם לאי בחירתו ואי חופשו. ואז, אך כל זמן שלא שווה אדם מחטאו, הרי הוא מונח תחת הסבל של בחירתו והאשמה של כל והאשמה של כל מעשיו, וכל תוצאותיהם הרעות מוטלות עליו. אבל שהוא עושה תשובה, או לפחות מתכוון לעשות תשובה, מתחיל בכיוון, הגיע למכון מיר ברוך השם, אמנם, אחרי הערת התשובה, מיד נמסרים למפרע כל המגרעות שבחייו, כל מה שהוא עשה לא טוב, כל השלילה, וכל המעשים שלגבי ערכו של האדם אינם טובים, ותוצאותיהם אין מרות לו, נמסרות, כל זה נמסר לרשות הגבוה. וכולם נערכים מחוץ ליסוד חופשו ובחירתו. זה הקדוש ברוך הוא עשה, לא אני. ומצטרפים הם לרשות ההנהגה העליונה, רשות הגבוה, אשר כל מעשינו פעלת לנו. אתה לא השכמת אותי בבוקר. אבל לזה אני יכול להגיד מתי. אחרי שאני השכמתי בבוקר. זה נושא שלם, זה אמרנו, אחדות ההפכים. רבותיי, זה נושא שלם, לא לומדים אורות התשובה. נא לא להתפזר, בואו נחזור אלינו, בבקשה.
דבר אחרון, הרב, לגבי העניין שגדול כיבוש השם וחילול השם, מרגיש שמעתי קצת שתי דברים סותרים, כי לפני כמה שבועות, אתה ציירת את קר הלוח, והסברת על העניין של שהמשברים, אנחנו נעים בציר זמן לכיוון הגאולה, ולפעמים הקדוש ברוך הוא מביא עלינו איסורים, שהאיסורים האלו זה משבר מסוים שמקפיץ אותנו למקום שהיינו צריכים להיות שם, שלא היינו שם לפני. אבל אחר כך נתת על העניין ששאלו, אני לא זוכר את מי חייבים עליך איסורים.
רבי יוחנן.
ואמרת, לא הם ולא שכרה, ולמה? כי זה צריך לבוא מדרך העמל. אז איך זה?
תשובה.
שגדול חילול השם.
תשובה, תשובה, תשובה. שאלה חשובה, תשובה. את כל החללים בדרך אל קידוש השם, לא האדם יוצר. אסור לאדם להביא על עצמו איסורים. יש הלכה מזעזעת בהלכות חס ושלום שלא נדע, מאבד עצמו לדעת. אם אינני טועה יורד דעה סימן שין ממהי, אם אינני טועה. שם כתוב בהלכה שאם חס ושלום הוציאו את האדם למוות, המלכות הרשעה מוציאה את האדם למוות, נגיד בשעה רבע לאחת מוציאים חס ושלום את פלוני אלמוני לתליה, האם בשעה 16 דקות לאחת הוא יכול להתאבד?
לא.
לא. ואם הוא יתאבד, יהיה לו גדר מאבד עצמו לדעת. אז איך שהוא נפל על האחרת? איך הילדים קפצו מהספינה? שאלה, נפתור אותה פעם אחרת. לגבי שאול, כבוד מלכות, לגבי הילדים, סוגיה שלמה. אסור לאדם, כותב הרב חרלה בספר אורי ואישי, שאסור לאדם להכניס את עצמו לשום צמצום בצמצומי החיים. לכן כל היושב בתענית נקרא חוטא. למרות שכל היושב בתענית נקרא קדוש. אומר הרב חרלה פרס, זה יכול להיות, יש כמה הסברים לקושיה הזאת. אומר הרב חרלה פרס, תראה. כל היושב בתענית נקרא חוטא מצד מה שהוא עושה כרגע, כי הוא הכניס את עצמו לצמצום. כל היושב בתענית נקרא קדוש מצד המטרה שהוא שואף אליה. אז הוא גם חוטא וגם קדוש. האם להכניס את עצמנו לתענית? לא. אלא אם התייעצנו עם רבותינו. תענית דיבור, תענית אכילה, תענית שמיעה, תענית ראייה וכו' וכו'. לכן אין שום סתירה. אם הקדוש ברוך הוא ירצה ליצור דרכים של חלל אלוקי, חילול השם, בדרך לקידוש השם, הוא יחליט את זה. לא אנחנו. אסור לאדם לעשות את עצמו חולה ולהגיד, בוא נעבוד את השם דרך המחלה. לא. אתה חולה, תהיה בריא. איבדת את הכל, תלך תטפל, לך לרופא. אל תגיד זה רצון השם, מה פתאום? רצון השם שתדבר נורמלי. בסדר? לכן זו הכרעה אלוקית לחלוטין. זאת לא הכרעה אנושית. בבקשה.
אבל לא
הצלחתי
להבין איך מתמודדים על פילוסוף עם התגעגעים.
שהטבע עולה על ההיסטוריה. נדבר על זה. מי שרוצה אז אין היה לגבי... אין היה ברכות ב', אני לא זוכר את העמוד. לא זוכר את העמוד כרגע. לגבי אותו מעלה באוב את העצמות, בר תמיה, אותו בר תמיה שם, לא זוכר את הדף. הנה הברכות בית, נמצא את זה אחרי אם תרצו. בבקשה, כן. אתה שואל שאלה, איזה שאלות יפות הם חבר'ה? זה היה בשאלות האלה. שואל פלוני, כן, אני אשאל. שואל פלוני, מה שלך? שואל ירון, שאלה מאוד יפה. שואל ירון, רגע, אם האדם צריך לחיות בתוך הטבע, איפה גבולות הגזרה של האדם ביחס לשינוי הטבע? לדוגמה, הקדוש ברוך הוא ברא עץ. האם אני לוקח את העץ הזה ועושה ממנו שולחן? או שהקדוש ברוך הוא רוצה שהעץ הזה יישאר ביער? כדי שנטייל בבין הזמנים ויהיה לנו צל. איפה הגבול נמצא? זאת השאלה. כותב הרב במאמרי הראייה, קשור מאוד לימים שלנו, אחד המאמרים לראש השנה. ואנחנו אומרים את זה כל שנה וצריך לחזור על זה כל הזמן. אנחנו אומרים בפסוקים גם שנגיד בסליחות, בתפילה, בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני השם. דהיינו, אנחנו צריכים להריע לפני השם, גם בחצוצרה וגם בשופר. נכון? אומר הרב, החצוצרה והשופר היא דוגמה, היא עיקרון. למה? שני הכלים האלה, אם אפשר לומר, מוציאים קול. השופר זה הקול הטבעי כפי שאלוהים ברא. ואנחנו לוקחים קרן של עין, נופחים אוויר, יוצא קול. זה הטבע כפי שהוא. החצוצרה זה השיבוח של הטבע, דהיינו האדם לקח את חומרי הגלם שבטבע, והוציא מהם קול יותר מפותח. עכשיו השאלה, איך הקדוש ברוך הוא רוצה שנעלל אותו, שנריע לו? איך הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתייחס אל המציאות? האם הוא רוצה שנתייחס רק בשופר, דהיינו נשאיר את הטבע כמו שהוא, ואז האדם והטבע יחיו זה ליד זה? לא. האם האדם רוצה שנשכח את הטבע ונפתח את החצוצרה? לא. זה המחלה של העולם המערבי, התרבות המערבית, טכנולוגיה, גולם שקמה ליוצרו. אלא מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הקדוש ברוך הוא רוצה שנשלב את החצוצרה בשופר. בחצוצרות, קדימה הסתיים. קח את הטבע, תשבח אותו. אבל בגבולות גזרה. מה הגבול? שאני אמרתי לך, לשמור על הטבע. איפה זה מתגלה? לדוגמה כמו שמישהו כאן אמר, בהלכות כלאיים. הלכות כלאיים, הקדוש ברוך הוא ברא טבע, אל תערבב. מה מותר לערבב? זה משבח. מה שמותר זה משבח. מה שאסור זה אל תערבב. עכשיו אנחנו נכנסים כאן לשאלות עצומות. איפה נמצא הגבול בכל נושא? למשל, שיבוט. דבר חמור מאוד. אדם יכול ליצור בן אדם. פה הקדוש ברוך הוא לא נתן לאדם יכולת חצוצרה. פה אמר לו תישאר בשופר. רק זרע וביצית מביאים אדם לעולם. ולא משהו אחר. אבל זה נושא שלם. רק אני מנסה לומר שמצד אחד יש לנו מחויבות לפתח את הטבע ולשבח אותו, ומצד שני יש לנו אחריות לא לשכוח את הטבע האלוהי כפי שהוא. לכן, האם אתה הולך עם מלא תאנה כמו שהיה בגן עדן? לא. אבל אם אתה תתמכר לבגדים וכשאתה מחפש חולצה, אתה תסתובב עכשיו שלושה שבועות לחפש את החולצה כדי שהצווארון יתאים להתאים לכפתור ו... חבל לעשות. דקה, קונים חולצה. יותר נכון, חמש, שיש שקל, שנה. לא. או פינת הפקר, זה קשור לאשר. בסדר ירון, זה נושא שלם, אני לא עניתי לך, אבל זה הכיוון. דרך אגב, הזכרנו פעם, גם אני חושב ששמעתי פה מישהו אמר, אתה אמרת לו לנדב, בל תשחית. הזכרנו פעם, בשנה שעברה, שבאחד המקומות הרב כותב בעין היה, שבל תשחית זה לא רק להרוס דבר קיים. בל תשחית זה לא רק לקחת את המסך הזה, וחז ושלום, ולשבור אותו ולנטץ אותו. בל תשחית זה אם הקדוש ברוך הוא ברא כישרון באדם, והוא לא מוציא אותו מהכוח אל הפועל, הוא עובר על בל תשחית. מדהים. איזה אחריות. אז באנו למכון מאיר, כדי לא לעבור על בל תשחית. כלומר, כדי לגלות את עצמנו, מתוך האידאה במציאות, ולהוציא את כל הכוחות מהכוח אל הפועל. זה מהלך האידאות. טוב, עד לכאן הקדמה מאוד 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 ראשונית וכללית. האם זה מספיק בינתיים?
על ידי האדם או גם על ידי הכוח טבע
שפתאום? מה, האידאות? האידאות מופיעות על ידי האדם, לכן אתה תראה, תסתכלו גם מי שיש לפניו ספר, תסתכלו גם בפרקים כדי שנבין את הכיוון, כבר אני אומר לבנימין, האידאה האלוהית והאידאה הלאומית באדם, דילגנו על הטבע, דומם צומח חי. אחר כך פרק ב', האידאה האלוהית והאידאה הלאומית בישראל, שהוא בחיר האדם. אחר כך פרק ג', מה קורה שיש פירוד בין האידאות האלוהית והלאומית, ונדבר על זה באריכות. פרק ד', מה קורה בגלות, ששם הפירוד הזה הוא טוטלי, כמעט. ופרק ה', הפרק האחרון, מה קורה בחזרת האידאות להרמוניה שביניהם, עד התיקון, בית ראשון, בית שני, האידאה הדתית, המצב הישראלי ויחוסו לאנושות, ופרק ו', הפרק האחרון, שהוא בעצם השלמה של פרק ה', התאחדות האידאות בכנסת ישראל, בתחייתה בארצה, רשמיה, רשמי דרכיה ופעולותיה. לכן מי שאמור להביא את האידאה אל העולם הוא האדם. במצבים שבהם הטבע כביכול מתנפל עלינו, זה יד השם שהתערבה פה. כלומר, יד השם לפעמים, אם אפשר לומר, עוזרת לאדם בטוב או ברע לקדם את המציאות לתיקונה. אני לא מבין במהלכי חבלה. אתה מוכן בבקשה נדב לשאול שאלה שאני אבין מה אתה רוצה? שאלה עם סימן שאלה בסוף. משפט אחד עם סימן שאלה.
השם מתערב בבריאה, זה לא רק שיש ברק או שרפה או צונמי, גם מהלכים כללים שבני אדם כביכול בחירים, גם הם חלק מהמהלך הזה שמשפיע על האדם.
אתה עכשיו שואל שאלה עצומה, כי היא שאלת השאלות של היהדות. השאלה אולי הכי עתיקה ביהדות, הידיעה והבחירה. הכל צפוי והרשות נתונה. איך זה יכול להיות? דהיינו, אם היטלר עשה מה שעשה עם מחשימו וזכרו, הוא וכל מי שהיה איתו, אז האם הוא בחר בזה? או שזה רצון השם שתהיה שואה? תשובה, ודאי שזה רצון השם. בית, ודאי שהוא השם. הוא השם. טוב, זו סוגיה שלמה, עכשיו צריכים ללמוד את המשפטים שאמרנו עכשיו. אבל זה לא הנושא שלנו. אדם צריך לפעול במציאות כאילו אין הכל צפוי, אלא הרשות נתונה, וגם אחרי שהאדם פעל הרשות נתונה, צריך לדעת שהכל צפוי. דרך אגב, השאלה הזאת עוסק הרמב״ם בפרק אחרון בשמונה פרקים, שאני לא מאמין שנגיע אליו, לפרק הזה, בשיעור ביום שלישי. אבל פרק שלם הרמב״ם עוסק בזה, והרמב״ם בהלכות תשובה, סוף הלכות תשובה, לא סוף הלכות תשובה, סליחה, סוף פרק ה' בהלכות תשובה, הרמב״ם מזכיר את השאלה הזאת, נותן פתרון, והרייבד צועק עליו, אומר לו, לא נהג זה מנהג החכמים. מה אתה עונה תשובה לא מספקת לשאלה? העצמת את הקושיה. היה עדיף שבכלל לא תעורר את השאלה. אתם רוצים התחלה של תשובה? אבל תשובה של סמינריון לילדים בכיתה ד'. לא תשובה אמיתית. אז עדיף שלא, מצוין. איזה גבורה, מנה מן כל הכבוד. כי יצר הסכמות, הוא אומר, תגיד, תגיד. כל הכבוד. של כוח. טוב, מתחילים ללמוד רבותיי, מתחילים לעבוד. יאללה. למהלך האידאות בישראל. פרק א' עוסק בכותרת שמופיעה בו. כדאי להביא ספרים לשיעור הזה, בלי ספרים יהיה קשה מאוד. מי שאין לו ספר, נא לצלם על חשבון המכון. אם צריך לצלם, נצלם 100 עותקים, יהיה פה בצד. כמו שמונה פרקים, נעשה אותו דבר. הפרק הזה נקרא האידאה האלוהית והאידאה הלאומית באדם. שימו לב. קודם כל, על מי מדובר פה? מדובר על המין האנושי, האדם. ברוך אתה השם יוצר האדם. כלומר, כבר אנחנו מתחילים להבין, כמו שדיברנו מקודם, אנחנו מדברים על הקטגוריה השנייה, לא הדומם הצומח והחי, אלא על האדם. האם אנחנו מדברים על ישראל בשלב הזה? לא, על האדם. וכאן אנחנו מופתעים לכאורה, כי איך יכול להיות שיש אידאה אלוהית לגוי? מה זה אידאה אלוהית, אידאה לאומית באופן כללי, ונראה זה בהמשך בצורה הרבה יותר מדויקת. אידאה אלוהית, הכוונה, אמיתות אלוהיות. ערכים אלוהיים, אינסופיים, מוחלטים, מופשטים, שלא תלויים בזמן ובמקום, לא תלויים במציאות מתחלפת, משתנה. ערכים מוחלטים, מופשטים, תיאורים לגמרי. אידאה לאומית, הכוונה, חברה, מציאות, עולם הזה. אם כן, האם יש קשר בין אלוהי ללאומי, דהיינו, בין האינסוף ברוך הוא לבין המציאות החברתית במין האנושי, התשובה היא כן. האם זה דומה לאופי הקשר בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית בעם ישראל? התשובה היא ודאי שלא. כמו שהרב כותב באגרות א', נא לכתוב מקור, עמוד רשת דבר, שהפרדת הדת מהמדינה אצל הגויים זה דבר הכרחי, זה דבר נכון. אבל הפרדת הדת מהמדינה בעם ישראל זה קטסטרופה, זה חורבן. נו, אז מה הרב מתכוון פה? אבל כבר אנחנו מתחילים להבין שישנן בעצם שתי אידאות במציאות. יש אידאה ששייכת לערכים האלוהיים העליונים, יש אידאה שקשורה לתיקון המציאות, נקרא לה החברתית ברמה הכוללת כלל המין האנושי, או כלל ההוויה, המין האנושי שישפיע על בעלי החיים, הצומח והחי, עד חזון הצמחונות וכו' וכו', והמין האנושי בפרט. יש קשר בין שתי האידאות, אלה שתי האידאות. אנחנו באנו לגלות אידאות אלוקיות, ולגלות אידאות חברתיות. יוצא לפי זה דבר חמור מאוד, שאם יש שתי אידאות במציאות, ויש ביניהם קשר, אין אלוהי בלי חברתי, ואין חברתי בלי אלוהי. רבותיי, שומעים? אין אלוהי בלי חברתי. תרגום מונקלוס. אדם שחושב שיכול להיות קשור לאלוהים באופן יחידני, בלי קשר לחברה, טועה. המשפט שאמרתי עכשיו הוא לא נכון, הוא נכון רק ביחס לישראל. ביחס לאומות העולם, הוא לא נכון, אבל הוא גם קצת כן נכון. אנחנו נראה את זה בהמשך. כבר אנחנו רואים, פרק א' זה מפתיע, אני הייתי מצפה שנתחיל עם פרק ב'. כאיזה... אצל איזה צורת אדם יש קשר בין אלוהי ללאומי? רק בעם ישראל. ובהמשך נעמיק בזה ונחדד את זה. אצל אומות העולם יש קשר בין לאומי, בין אלוהי ללאומי? אם אתה אומר שאצלם הפרדת הדת מהמדינה זה דבר נכרחי, אז מה הקשר בין אלוהי לחברתי? אין שום קשר. כל גוי יעמוד באופן ישיר בפני אלוהים, כמו שרב כותב מפורש בספר עוד מקום אחר. צריך להבין, אתה אומר אחת המצוות שלהם היא להקים בדין. בדין, הכוונה סדר חברתי כשיש קלקולים. בסדר? אבל מה שאני רוצה לומר, מה אני רוצה לחדד בעצם? למה אני מתפלפל על זה? מה שאנחנו רוצים להגיד הוא שהצד האלוהי המופיע בחברה אצל הגויים הוא צד אלוהי שונה לחלוטין מהמופיע בחברה בישראל. וכשאנחנו מנסים כעם ישראל להעתיק את הצד האלוהי המופיע בחברה כמו שהוא מופיע באמריקה, אנחנו לא מבינים בכלל את מהלך האידאות. כי אצל אומות העולם מופיע בצורה אחת, ואצל זה מופיע בצורה אחרת לגמרי. אבל האם זה מופיע אצל אומות העולם? כן. בצורה חיצונית לגמרי, אבל זה מופיע. נדבר על זה. זה בדיוק פרק א'. איפה? לא הזכרת מונקלוס? תרגום מונקלוס, זה סלן, כן. הסבר.
אבל איפה הרב מתייחס לזה?
מה, באורות? אורות ישראל, נכתב ספר. פרק ישראל ואומות העולם, פסקה ג', אורות ישראל, פרק ו', אינני טועה, סליחה, פרק ב', פסקה ג', עמוד קופם ד', פרק ב', פסקה ג', נלמד את זה בצורה חצינית מות הפסקה הזאת, פסקה חשובה ביותר. טוב, אם כן, מה התחלנו היום לברר? מה אנחנו הולכים ללמוד השנה? הולכים לברר את הופעת השם בהיסטוריה דרך האדם וממילא העלאת הטבע. הופעת השם הזו מופיעה בשני רבדים, אלוהי ולאומי, עוד לא הגדרנו את המושגים כמו שצריך, וזה מופיע גם באדם, וזה שונה מהופעתו בישראל. זה פחות או יותר ממש בכלליות. בסדר רבותיי? טוב? תודה רבה, זכות בשבילנו להיות איתכם. תודה רבה, שר כוח, ממשיכים שבוע הבא.